פרשת הגבעונים. סליחה. פרשת הגבעונים, שלמעשה יש פה איזה סיבוך שלא כל כך ברור מה הסיבה לכך שצריך להינקם בגבעונים באופן, או הגבעונים רוצים להינקם באופן כל כך חריף מבית שאול, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מכנה את בית שאול כבית הדמים, וכתוב אשר המית את הגבעונים. לא ברור איפה כתוב שהוא המית את הגבעונים. עכשיו, הגבעונים הם לא מבני ישראל, למרות שהם כן עוברים איזשהו תהליך מסוים של גיור בזמן יהושע. אף על פי כן, הם לא נחשבים מבני ישראל. ואין להם תביעה ממונית, וכל התביעה שלהם ביחס לבית שאול, זה תביעה של נפשות, שהם מבקשים, יותן לנו שבעה אנשים מבניו, וכענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויאמר המלך אני אתם. זה בעצם החלק הראשון של עצם השאלה, למה הגבעונים מבקשים להרוג שבעה מבני שאול, כשלא ברור מה שאול בעצם עשה להם. לא ברור. אז אומר הנביא בהמשך, ויקח המלך את שני רצפה והטיה, אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל, בת שאול אשר ילדה לאדריאל, בן ברזילי המחולתי, ויתנם בימת גבעונים, ויוקיעום בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתיים יחד. והם מומתו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר שעורים. ותקח רצפה והטיה את השק, ותטה אולה, אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה והטיה פילג שאול. וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מאת בעלי יבש גלעד אשר גנבו אותה מרחוב בית שן אשר תלנום או תלאו שם, כך צריך לומר, תלאו שם הפלישתים ביום מכות הפלישתים את שאול בגלבוע, ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים, ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש אביו, ויעשו כל אשר ציווה המלך ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. עכשיו, יש פה דבר מעניין מאוד. לכאורה, כשאנחנו קוראים את פשטי המקראות, נראה ש... קודם כל, כמו שאמרנו, כל המהלך הכולל מאוד מאוד לא ברור. מה פה כל הסיפור הזה? מה החסד הגדול שעושתה רצפה? למה דוד בעצם מקבל את התביעה של הגבעונים? אומנם הקדוש ברוך הוא אומר, אבל למה הוא מקבל את זה באופן הזה? למה הגבעונים כל כך רוצים להרוג מבית שאול? דבר נוסף, למה דוד, לאחר כל הסיפור הזה, בא וקובר את עצמות שאול ויונתן? מה השתנה? ובסוף, כשאנחנו באים ואומרים, הרי, בתוך כל התסבוכת הזאת, מה קרה פה? נראה שקרה פה דבר מאוד חיובי, נכון? כי הקדוש ברוך הוא אומר, בסוף אותו מעשה, ויעתר אלוקים לארץ אחריכם. אומרת, נראה שבא איזה שף על הארץ בעקבות אותו מעשה. כל הדברים האלה הם דברי תמיעה. ואני רוצה ממש להתבונן, יש מדרש חז"ל ב... במדבר רבה, שאומנם הוא ארוך, אבל אני רוצה קצת להתבונן בו, כי יש בו נקודות משמעותיות ביותר. אומר המדרש, אומר המדרש כך, יש פה כמה וכמה שלבים, ננסה למפות אותם. מדברים פה על גזל הגר, עד כמה הדברים חמורים, וממשיך המדרש בראשית, במדבר רמב"ם, פרשה ח' סעיף ד', ואומר כך, מי הוא אלוק כזה, האוהב את אוהביו, ומקרב רחוקים כקרובים הבאים לשמו? משפט קצת מורכב. עוד פעם. מי הוא אלוק כזה, האוהב את אוהביו, ומקרב רחוקים כקרובים הבאים לשמו? זאת אומרת, מה? הבאים לשמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קודם כל אוהב את מי שאוהב אותו, שזה כבר יסוד חשוב. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא גם אוהב אותו. וכאשר באים רחוקים לשמו, זה לא שהם אוהבים אותו, אלא באים לשמו, גם הקדוש ברוך הוא מקרב כאילו הם קרובים באמת. ומהמימרה הזאת אנחנו נכנסים לפרשת הגבעונים. ולא תאמר בגרי הצדק שנתגיירו לשם שמיים, קרב הקדוש ברוך הוא, אלא אפילו אותם שנתגיירו שלא לשם שמיים. מצאנו שטבע הקדוש ברוך הוא אל בונם. עוד מעט נראה שזה לא סתם שנתגיירו לא לשם שמיים, זה הרבה יותר חריף. עד הוא דכתיב העיר רעב בימי דוד. מהו שנה אחרי שנה? מלמד שיהיו שלוש שנים רצופות. זאת אומרת, אמרנו ששלוש שנות רעב, גם כאשר הן באות באופן שהוא לא רציף, הם שלוש שנות רעב. אבל כאשר הם באות באופן רציף, זה לא רק שיש פה שנה ועוד שנה ועוד שנה, אלא הרצף יוצר פה איזשהו שבר שהוא יותר גדול מבחינה איכותית, מבחינת הגדרת איכות השבר של שנות רעב, כיוון שאחרי שנה יש איזושהי אפשרות להתאושש. אחרי שלוש שנים, היבולים כבר אין להם יכולת עמידה, אין להם יכולת בכלל לבוא ולהתאושש מהמצב שבו הם נמצאים. כשראה דוד שהתחיל הרעב לבוא בימיו, אמר, באבון חמישה דברים הגשמים אינם יורדים. באבון עובדי עבודת כוכבים, ומגלי עריות ושופכי דמים, פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים, ובאבון שאינם נותנים מעשרותיהם כתקנן. עכשיו מביאים פה את כל הפסוקים, כבר הזכרנו אותם גם כשראינו את הגמרא במסכת יבמות. ומתברר שדוד מוכיח את דורו על כל אחד ואחת מאותם מצוות, ואין שום חיסרון. שנה ראשונה התחיל דוד להוכיח דורו בעת הרגל, ואמר להם, שמה יש בכם בני אדם שהם עובדי עבודת כוכבים, שאין השמיים נצרים מהוריד טל ומטר אלא באבון זה, יצאו ויקשו ולא מצאו. שנה שנייה אמר להם, שמה גילוי עריות יש בכם, שאין השמיים נצרים אלא מפני כך, יצאו ויקשו ולא מצאו. שנה שלישית אמר להם, שמה שפכי דמים או פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים יש בכם, או מוני המעשרות יש בכם, שאין הגשמים נצרים אלא עליהם, יצאו ויקשו ולא מצאו. דבר מעניין, שאם תשימו לב, יש גילוי עריות, יש שפיכות דמים, יש עבודי עבודה זרה, יש גילוי עריות, ומה יש? שופכי דמים. מה שמים יחד עם שופכי דמים? לא חיכו לעוד שנה. דוד לא מחכה לעוד שנה, אלא מה הוא שם יחד עם שופכי דמים? פוסקי צדקה, אבל לא נותנים. למה? כי אם לא נותנים צדקה, מה החשש? אנשים ימותו. אותו דבר מי שנותן מעשרותיו, שזה מקביל לעניין צדקה. בעצם כל הדברים האלה זה תולדות של שפיכות דמים. לכן נראה שזו הסיבה שדוד בא ואמר את זה באופן הזה. זאת אומרת, ככה המדרש מסביר. מכאן ואילך אמר דוד, הדבר תלוי אל אבי. למה? איך הוא יודע שזה תלוי בו?
אמא המתוקן.
נכון, אבל יש משהו שהוא אפילו יותר מזה. למה? כי כתוב שבאבון חמישה דברים הגשמים אינם יורדים. זאת אומרת, כאשר אנחנו באים ומדברים, יש סיבה למה לא יורד גשם. חמישה דברים. אם החמישה דברים האלה הם מתוקנים בעם, אז אין פה איזה נקודה של חיסרון בעם, אלא חייבים לבוא ולומר שיש פה נקודה אחרת. זאת אומרת, זה נובע מחמת העובדה שחזל, חכמים, באו ואמרו שזה הסיבה שיורדים גשמים. דוד אומר, רגע, בדקתי אותם, עכשיו אין ברירה. הערנו כבר פעם קודמת שזה מראה לנו עד כמה המצב הרוחני בזמן דוד היה המצב אידיאלי. זה פשוט דבר מדהים. אין עבודה זרה, אין גילוי עריות, אין מי שלא נותן צדקה, אין מי שלא נותן מעשרותיו. דבר שבאמת מציאות שקשה בכלל לתאר. התחיל שואל באורים ותומים. למה כשדיברו על הכלל ישראל לא שאל באורים ותומים? רק כאשר נוגע לעצמו שאל באורים ותומים. אז אני חושב שכבר הזכרנו את הדברים, שנראה ש... מה? כן, אבל למה צריך לחכות 3 שנים? תשאל בהתחלה מורים ותומים, הרי בינתיים כל שנה שעוברת, זה רעב, נכון? אתה אומר, למה בעצם היה צריך לחכות? כי יכול להיות שהחיפוש הוא חיפוש של דורש זמן. זאת אומרת, נכון שהשאלה יכולה להישאל כל רגל, אבל כשרוצים לעשות תשובה...
אתה יודע שכמות המגיעים בשבועות וסוכות הרבה יותר נמוכה לכמות המגיעים בפסח.
כן, אז זה חלק מהעניין, שבאמת לבוא ולעשות ברור שהוא ברור שלם. אז ברור שלם אפשר לעשות יותר דווקא כאשר עוברת שנה שלמה. כי הרי יש לנו מצווה שצריך להיראות, נכון? אז גם מישהו לא עלה באופן זה, צריך... במשך השנה מסתבר שכולם הגיעו. לכן היה אפשר לבוא ולברר את הדברים באופן יותר מסודר. אני חושב שגם חלק מהעניין של שאלת אורים ותומים זה קשור להגדרת המלכות. הרי כתוב שאין שואלים אורים ותומים אלא מלך. זאת אומרת, אורים ותומים במהות שלהם זה חלק מההשלמה של הופעת המלכות. זאת אומרת, זה החיבור. של המלך אל הכלל, נקודת החיבור של המלך אל הכלל. לכן דווקא המלך שואל מורים ותומים. עד עוד הכתיב ויבקש דוד את פני השם, אמר רבי שמעון מלקיש ששאל מורים ותומים. אמר רבי אלעזר, תעמיד רבי שמעון מלקיש עתיה פני פני, תיבח רבי יבקש דוד את פני השם, וכתיבתם לפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, מוצל אתה, אלא על שאול ועל בית הדמים. זאת אומרת, בעצם דוד תולה במה? תולה בעצמו. זאת אומרת, התחיל מלתלות את זה בעם. עובר לתלות בדוד. ועכשיו מה עונה לו הקדוש ברוך הוא ברים ואתומים? ואתה גם כן לא השם. מי השם? שאול. זאת אומרת, אתה צודק שזה קשור למלכות, אבל זה לא המלכות שלך. זה קשור למלכות אחרת שקדמה לך, וזו מלכות שאול. עד הוא דכתיב, יאמר השם אל שאול אל בית הדמים, על שאול שלא עשיתם עמו חסד ולא נשפט כהלכה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, דוד אינו שאול שנמשך בשם נמשך, אינו שאול שבימיו לא נעשה עבודת כוכבים בישראל, אינו שאול שחלקו עם שמואל הנביא, אתה בארץ והוא בחוץ על הארץ, ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. עכשיו יש פה נקודה שהיא מעניינת מאוד, ששאלנו אותה גם ברמת פשט המקראות, יש פה שני דברים שנאמרים לדוד לגבי שאול. דבר אחד, שלא נשפט כהלכה. נכון? דבר שני, מה שעושה לגבעונים. מה ההתמקדות של דוד דווקא לגבי מה שעושה לגבעונים? אז הגמרא כבר אומרת במסכת יבמות שלגבי מה שלא נשפט כהלכה אין מה לעשות, כי עברו כבר את בית קודש, וזה לא מכובד לבוא ולספוד לאחר את בית חודש. נכון? כי אפילו חרות בית חודש, זה בעצם בא ואומר, צריך לספוד אותו שיש פה איזה חיסרון, זה חיסרון בצדיקות של אותו אדם. לכן לא ניחה לבוא ולספוד לחרות בית חודש, לכן הוא אומר, אני לא יכול לספוד אותו. מה, אני כן יכול לטפל? אני יכול לטפל בגבעונים. אז אם כן, למה השם בא ואומר לדוד את העניין הזה של, שלא נספד כהלכה? שזה בא רעב? הבצורת. ויותר מזה, בסופו של דבר ראינו שמה? שכן בגשם. אחרי הנקודה ששאול לא נספט כהלכה, לא קופרה, גם לאחר עניין הגבעונים. הרב מסלנט אומר כך, רוצה להוציא יסוד לגבי מידותיו של ריבונו של עולם. מהעניין הזה שאנחנו מזכירים גם את העניין של שאול שלא נספד בהלכה, כהלכה, ואומר כך, לפי דרכו, אולי נוכל גם להגיד איזה פשט מסוים בפשטי המקראות, אנו רואים במידותיו שהקדוש ברוך הוא דבר נפלא, וזה ימצא בנתיבות אור. כי דווקא בעת שפוקד אבון אדם עליו, אז מזכיר גם פועל צדקותיו. והנה, אמיתת שאול, שהוא תחילת מלכותו של דוד המלך עליו השלום, עד סוף ימי דוד לא תבע הקדוש ברוך הוא מישראל, מה שלא נספט שאול כהלכה, רק כאשר עלה רצון מפני התברך שמו, לפקוד אבון שאול, על אשר המית את הגבעונים, הזכיר גם פה על צדקותיו וטבע מה שלא נספד כהלכה. הדברים הם נפלאים מאוד. זה מופיע בכל העניין של... הוא בעצם מביא את זה עוד בשם רב זונה מסלנט רבו. והוא מתחיל לפני זה ואומר, הנה חז"ל ביבמות דף ה"ח דרשו על הכתוב, ויהי רעב מימי דוד 3 שנים, ויבקש דוד את פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים, אל שאול שלא נספד כהלכה, ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ופריך בגמרא, כתבה אל שאול שלא נספד כהלכה, כתבה על אשר המית הגבעונים. ומשנה, אין דאמר יש לקיש מרד כתוב, בקשו את השם, אשר משפטו פועלו, באשר משפטו שם פועלו. כאשר משפטו במקום שונים את האדם, שם מזכירים פה על צדקותיו. אותו יסוד. זאת אומרת, יש פה דבר שהוא נפלא ביותר, שדווקא כאשר באים לבוא ולתקן איזשהו חיסרון שנעשה בבית שאול, דווקא שם מה מדגיש לנו הכתוב, מה מדגיש לנו ריבונו של עולם, צריך לדבר בשבחו. הנטייה האנושית שלנו היא בדרך כלל הפוכה. שכאשר באים וכבר באים להתחשבן עם מישהו, אז מתחשבים איתו עד הסוף. כאשר פותחים את התיבת פנדורה, או כבר פותחים את כל התיקים. כבר שופטים אותו גם על כל מיני פרשיות נוספות נלוות לפרשה המקורית. וההנהגה של ריבונו של עולם, שאנחנו צריכים ללמוד אותה לעצמנו, היא לא כזאת. גם כאשר יש איזו מציאות שיש ביקורת כלפי מישהו, ואפילו רוצים לבוא איתו חשבון, צריך לבוא ולראות את זכויותיו, לראות את הצדדים החיוביים שבו. וזה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. דווקא כאשר הוא מזכיר את בית הדמים ביחס למי, ביחס לגבעונים, הוא מזכיר גם את מה? שלא נספד כהלכה. שדוד היה, ששאול היה אדם גדול מאוד. וזה גם מה שאומר לנו המדרש. שחלקו...
זה מעלה של שאול שלא נספד כהלכה, כאילו... זה חיסרון של ישראל, אבל זה לא מעלה של שאול.
אם
מעבירים ביקורת על זה שלא נספד כהלכה, כנראה שהוא ראוי להספד רציני. כי כנראה
הוא יפרש משמעותי. זה לא נקודה, לפעמים שאנחנו רואים, זה לא נקודה. אני כדאי להזכיר את הזכויות שלו. תזכיר, אני רוצה להתאים. קודם כל, מה שכתוב לגבי ההורים והתאומים, באמת המדרש אומר דברים שהם באמת מיוחדים. שחלקו עם שמואל הנביא. זאת אומרת, יש לו מעלות מיוחדות. אבל אני חושב שזה שהוא נספד כהלכה זה יותר מאשר להזכיר איזו נקודה מסוימת. הרי דוד כן מספיד את יונתן ושאול. יש איזה צד של הספד. מה? קינה? קינה? ואף על פי כן אומרים שהוא נספד כהלכה. הדברים טעונים הסבר ובעזרת השם... אני מקווה שנספיק, נראה שהדברים נפלאים מאוד. אתה מוצא שהקדוש ברוך הוא תובע משפטן של גבעונים מן שאול, וזוכר פעולתו של שאול לשלם לו שכר טוב. באותה שעה אמר דוד, וכי בשביל הגרים הללו, עשה הקדוש ברוך הוא לעמו כן? בסך הכל מדובר פה על מה? על גרים, לא סתם גרים, הם לא גרים, גרי צדק, הם רמאים לא קטנים. ו... בשביל אותם גרים, מה הוא עושה כן? בצורת של 3 שנים. בצורת של 3 שנים. זה דבר שקשה לתפוס. אמר לקדוש ברוך הוא, אם תרחיק את הרחוקים, סופך לרחק את הקרובים. זה יסוד שהוא יסוד מעניין מאוד. בעצם, מה?
ראינו אותו כבר. שאומר לו, בני צוריה אומרים לו, לדוד, שהוא מרחיק את הקרובים. ואז...
שם זה מציאות הפוכה לכאורה, נכון? זה לא אותו... אבל פה אומרים, נראה שהגבעונים מצד האמת. היה צריך לקרב אותם או לא היה צריך לקרב אותם? לא. אלא למה צריך לקרב אותם? כי אם אתה לא תקרב את הרחוקים, סופך גם לרחק את הקרובים. זאת אומרת, יש פה איזו הנהגה שהיא הנהגה כללית.
אמרנו שזה
זה נכון, עוד מעט נראה את זה גם פה באופן יותר מדוקדק. לקרב אותם זה לאו דווקא במשמעות של להפוך אותם עכשיו לכהנים גדולים. לקרב אותם זה לנהוג בהם מנהג כבוד. שני דברים שונים. צריך לדעת שלא כל מישהו שהוא, אני אומר, ראוי לקרב אותו וטוב לקרב אותו, זה אומר שצריך לתת לו את הבת שלך, כן? שני דברים שונים. אתה יכול לבוא ולקרב, אבל עדיין לבוא ולומר שזה לא שהם הופכים להיות עם ישראל, כן? אבל לקרב זה משהו אחר. צא לומד יהושע ברוחש, בשעה שאמרו הגבעונים עלי אילנו, מהרה, והושיע לנו ועזרנו. באותה שעה אמר יהושע, וכי בשביל הגירים הללו, אנו מטריחים על הציבור, ממש אותו ביטוי שראינו לגבי דוד, בשביל הגירים הללו קרה שלוש שנים של בצורת, גם פה אומר יהושע, בשביל הגירים הללו, אנחנו מטריחים את הציבור לצאת עכשיו למלחמה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע, אם תרחיק את הרחוקים, סופך לרחק את הקרובים. זאת אומרת, יש אחריות כללית, יש מה שנקרא קולקטיב, והאחריות של הקולקטיב היא לא מתייחסת רק לאיזשהו מעגל מצומצם קרוב, אלא על כל עם ישראל. ולא על כל עם ישראל, אלא על כל מי שבא לקרוא בשם השם. מעין מה שרצינו ראינו בהתחלה, שבאים בסופו של דבר לשמור. צא ולמד מאחן הוא מטעך, לא מן הגרים, שנאמר ויוולד ליוסף בארץ מצרים, וכתיב למטה אפרים, משה בן נון, מיד, ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם והגבעונים. מה שאמר הכתוב, הגבעונים לא בני ישראל הם, אבל מה עניין זה לזה? למה צריך לבוא ולהגיד? שקוראים לגבעונים, והגבעונים לאו בני ישראל, מה זה קשור? לקח אמר הכתוב, לפי שקרא דוד לגבעונים, ואמר עליהם מה שאמר, ולא קיבלו ממנו. לכך, והגבעונים לא בני ישראל הם. זאת אומרת, יש קשר בין העובדה שדוד בא ואמר לגבעונים משהו, בהקשר הזה של בית שאול, והם לא קיבלו, וכתוצאה מזה באים ואומרים שמה? שהגבעונים לאו בני ישראל הם. שעמד דוד ורחקן שלא יבואו בקהל. עכשיו, זה דבר מעניין. מצד אחד, הוא מקרב אותם. מצד שני, מה הוא? גורם שהם לא יבואו בקהל. וזה מה שהזכרת, אוריאל, ובוא נראה רגע אחד, יש פה חזרה קצרה, נחזור על הדברים בקצרה. וזו איש ששנינו מנתינים אסורים לבוא בקהל. ואותה שאמר דוד, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. רחמנים וביישנים וגמלי חסדים. רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. ביישנים דכתיב ובערותי ירתו על פניכם וביתי תחתיו. זה סימן לביישן שאינו חוטא. וכל מי שאין לו בושת פנים, דבר בריא שלא עמדו אבותיו על הר סיני. זה דבר מדהים. מי שאין לו בושת פנים, דבר בריא שלא עמדו אבותיו על הר סיני. מה? למה? גרים אבותיו עמדו בהר סיני. אומרים שהנשמה, דבר פה דברים מוכנים. כך מופיע. באופן פשוט, אנחנו אומרים, לא היו בפועל כל גרים, כמו שאתה אומר, אבל הכוונה היא שהם לא, בשורש לא היו שם. גומלי חסדים מניין, דכתיב, ולמען ישר יצווה את בניו ואת ביתו, וכתיב ושמר השם אלוקיך את הברית ואת החסד. ואלו אין בהם אחד מאלה. זאת אומרת, אין בהם שום דבר, לא רחמנים, לא בישנים וגומלי חסדים. מיד עמד וריחה כאן, עדו דכתיב, הגבעונים לא מבני ישראל הם, שדברים קשורים. אין ראויים אלו להתערב עמהם. ואף על פי שגרים מהם לא עמדו אבותיהם על הר סיני. כי על שם כנענים מתחשבים. זאת אומרת, הם לא מתייחסים לעם ישראל, הם מתייחסים לכנענים. עדו דכתיב, דכתיב, כי מיתר האמורי. מה כתיב בהם לא תתחתן בם. זאת אומרת, בעצם רואים אותם, למרות שהם בעצם באו להתגייר, אנחנו רואים אותם כמה? כחלק מכנען. אפילו כמותם ואינם רואים להידבק בישראל. כתיב אחד אומר, ויאמר, איש ישראל אל אחיוי. כאן קריא לי אמורי. אלא מן אמורי היו. למה קראו אותם חיוי? למה צריך לקרוא להם פעם אחת חיוי, פעם אחת אמורי? זה פסוקים ביהושע. על שעשו מעשה חיוי כמעשה נחש. מה זה חיוי? חיוי זה ביטוי לנחש בארמית. נכון? אז למה הוא קורא להם חיוי? למרות שהם באו מאמור, שזה עם אחר. בגלל שהם עשו מעשה נחש. הנחש אמר, יודע אני, שאמר להם הקדוש ברוך הוא, כי ביום החולחם ממנו מות תמות. אלא הרי אני הולך ומרמה בהם, והם אוכלים ונענשים, ואני רואה שתארת לעצמי. מה רצה הנחש, לעשות? הוא רצה לבוא להכיל אותם, ולגרום, הוא יודע שקדוש ברוך הוא יעניש אותם, ולכן הוא יאכל לרשת. זה מעניין מאוד. למה? כי הנחש חשב, אני לא אוכל. האיסור הוא במה? באכילה. אני לא אוכל. כיוון שאני לא אוכל והם כן יאכלו, הם ימותו ואני ארש. זה אולי הקלאסיקה הראשונית של הרצחת וגם ירשת. אמנם זה לא הוא רוצח, אלא הוא רק גורם לכך, אבל הוא כאילו רוצה להפעיל את ריבונו של עולם. נכון? זאת אומרת, יש איזה צד שכל יצר הרע הוא כזה. מה בעצם עושה היצר הרע? היצר הרע הוא מחטיא את האדם. ואדם אומר, טוב, נו, אני חוטא. ואז התוצאה היא שהאדם מתרחק מריבונו של עולם, מכוח החטא. ומי שולט בעולם? היצר הרע. הוא השליט. נכון, אנחנו יודעים שהוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא נחש הקדמוני. כך עשו הגבעונים. אמרו, יודעים אנו, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כי אחריהם תחרימם. החיטי והאמורי. הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל להחרים את קודש והארץ. לא תכרות להם ברית. אסור לכרות ברית. אלא הרי אנו הולכים ומרמים בהם ומקורטים איתנו ברית. מה נפשך יארגו אותם? יעברו על השבועה, יקיימו אותנו, עוברים על הגזרה. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר שאסור לחיות. בין כנו ובין כך ננשים, ואני ארשים את הארץ לעצמנו. זאת אומרת, אם הם להרגו את הגבעונים... מה? כן. זה נכון. אבל הכוונה היא שגם ההנחה שלהם הייתה, ככל הנראה, ההנחה שלהם הייתה שהם לא יארגו אותם, כי אם יארגו אותם, בכל מקרה הם לא ירוויחו שום דבר. לכן הם לא יארגו אותם, יעברו על הברית, והתוצאה שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. נפרק כשראה יהושע כן, אמר להם, למה רימיתם אותנו? מה זה למה רימיתם אותנו? בסדר, רימו אותנו. בגלל שעכשיו אנחנו בברוך, מה קורה? למה רימיתם אותנו? אמר להם, יהושע, אתם עשיתם מעשה נחש. הבנתי מה רציתם לעשות. עשיתם מעשה נחש. רציתם שנמות ואתם תרשו את הארץ. להפכך תתלו שכרו של נחש. אמר רבי אלעזר, ארן כנחש, הכתיב ואתה הורים אתם. כשם שכתיב הנחש, ארור אותה מכל הבהמה. באו בני ישראל נשבעו להם, אמר דוד, בעת שבני ישראל נשבעו להם, תלוי דבר בי. שאם אכפוץ לרחקם ולקרבן הרשות בידי. ואת מה אומר דוד? בסופו של דבר, אני אחראי האם לקרב את הגבעונים או לרחק את הגבעונים. הכל תלוי בדוד. למה? מה זה קשור לדוד? אומר המדרש כך, ומניין שתלוי דבר בדוד, הכתיב, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי אשים ושואבי מים, אמר עמי בשם רבי יהושע בן לוי, אחר שאמר לעדה ולמזבח. מה צריך לומר למקום אשר יבחר? משמע צריך גם להזכיר בעניין של הגבעונים למקום אשר יבחר. אלא תלאו יהושע בדוד, אמר אני לא מקרבן ולא מרחקן, אלא מישהו עתיד לבנות בית הבחירה, אם ראתה דתו לקרב יקרב, לרחק ירחק. עכשיו יוצא פה דבר מעניין. המדרש בעצם עונה על שאלה. אמרנו שהגבעונים עשו מה ילך למדני כמו נחש הקדמוני. עכשיו בסופו של דבר, למה עם ישראל לא נענש? מה עשה בעצם יהושע? מה עשה יהושע?
לא קרב.
מה? הוא לא קירב אותם ולא רחק אותם. הוא תלה. אז בעצם הוא עובר על השבועה או לא עובר על השבועה? הוא לא עובר על השבועה. וגם מבחינת הציווי הבסיסי לא להחיות שבעת עממים, הוא גם לא עובר. למה הוא לא עובר? כי הוא משה את הדברים. זאת אומרת, הדברים רק נמצאים במצב של המתנה. עד מתי? עד שיגיעו למצב כזה של שלימות של בית מקדש, שאז למעשה אפשר לבוא חשבון. עכשיו יוצא פנו עוד דבר נפלא מאוד מבחינת המהלך שלנו. ואתם שואלים, למה הקדוש ברוך הוא מביא רק עכשיו את פרשת הגבעונים ושאול? איפה היינו עד עכשיו? הרי שאול כבר נפטר ממזמן, דוד כבר מולך, זה כבר סוף תקופת מלכותו של דוד, לא תחילת מלכותו של דוד. אלא מה? אנחנו רואים שפרשת הגבעונים קשורה באיזשהו אופן לבית הבחירה. זאת אומרת, רק כאשר מגיעים למקום אשר יבחר, אז גם יש אותה הכרעה, בנושא של הגבעונים, כך משמע מתוך המדרש.
מה?
אם לקרב או לא לקרב. עכשיו הוא מכריע אם הם יהיו חלק מעם ישראל או לא יהיו חלק מעם ישראל. זה הכרעה של דוד. נכון? זה בעצם הכרעה שעכשיו דוד בא להכריע אותה. זאת אומרת, יוצא פה חשבון שלפני שמגיעים לבית המקדש לאיזשהו שלמות, אז אפשר לבוא ובאמת לקבל את אותה הכרעה. וכיוון שבא דוד וראה שהיו אכזריים, ריחקן. זאת אומרת, דוד בא ואומר, רגע, בוא נראה, האם הם באמת חלק משבעת העממים שהם לא שייכים בעם ישראל בכלל, כמו שראינו מקודם שמתייחסים לכנענים, או שבכל זאת יש איזו יכולת לבוא ולחתוך חתירה ולהכניס אותה. מה המסקנה של דוד? הם אכזרים. בכתיב הנתינים יושבים באופל וגומר, אף לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מרח כאן, שאמר, והעובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל. יעבדו מכל שבטי ישראל, ויבקשו להקותם, ואף הפי שלא יקם יתחזרו אליו. זאת אומרת, בעצם שאול רצה להקותם, אבל הוא לא יקע אותם, נכון? ואף על פי כן, הם יתחזרו אליו. עכשיו, בעצם, אם אנחנו מתבוננים, מה היה חטאו של שאול ביחס לגבעונים? אז כבר היינו במדרש, נקודה אחת ששאלנו. מתוך שרק נוב עיר הכהנים שהיו מספקים להם מים ומזון, מלא עליו הכתוב כאילו הרגן. אפשרות אחת, שבעצם שאול שבר את מטה פרנסתם. אם זה באמת החשבון, אז מה היה צריך להיות העונש שהגבעונים יבקשו? כסף, נחלה, משהו מהסוג הזה, נכון? אבל זה לכאורה החטא של שאול ביחס אליהם. והוא רק חשב בליבו ולא עשה את זה. ואף על פן התאכזרו אליו שבעה אנשים. למדך שלא על חינם רחקם דוד, אלא באמת הייתה בהם איזו אכזריות מיוחדת. זה לא סתם איזושהי מציאות של הרתעה של הגבעונים, הנה, שכולם ילמדו שלא לעשות לנו משהו לא טוב. אלא היה פה איזו תכונה בסיסית של אכזריות. וקנאתו לבני יהודה, ואף על פי שלא כעס עליהם שאול, אלא בשביל קנאה שהיה לו על ישראל ויהודה, ולא עשה בשביל שנאה שהיה שונאם, ולא רחמו על בניו. דבר נוסף, שאול לא שנא אותם אישית, אלא למה שאול למעשה הזיק להם? הוא הזיק להם בגלל שהיה לו מאבק עם יהודה. היה לו בכלל חשבון אחר, חשבון כללי. ואף על פי כן הם שנאו אותו. מהי הקנאה? שלא היו מגלים לו איכן דוד מתחבא. לא היו מגלים לו איכן דוד מתחבא. מיד שלח דוד וקרא להם, מה לכם מלבית שאול? אמרו לי, על שפסק מזננו, ועל שהמית ממנו שבעה אנשים, שני חוטבי עצים, ושני שואבי מים, וחזן, וסופר ושמש. זאת אומרת, היה גם, מספרים לו איזה סיפור, שהיה איזה מציאות של הריגה, תראו איך הם מתחשבנים בדברים, יודעים להגיד בדיוק, כל סיפור וסיפור מה היה, שני חוטבי עצים, ושני שואבי מים, וחזן, וסופר ושמש. זה דבר מעניין. המדרש פה בעצם זה חיבור שגם הבבלי וגם הירושלמי, מי שרואה את תלמוד הבבלי והירושלמי, המדרש פה חיבר את שני התלמודים פה. אמר לנו, מה אתון באי כדון? מה אתם מבקשים? עד הוא דכתיב, יאמר דוד על גבעונים, מה אעשה לכם? ובמה אכפר? וברכו את החלת השם. אמר להם, מה הנהיה? לאיבי ילכו אם תקדילון מן בית שאול נפשה. מה אתם תרוויחו אם אתם תהרגו מישהו? לא יצא לכם זה כלום. אלא אמרו לי, מה תקנה אעשה לכם שאתם מתבייסים? וכמה כסף וזהב אתן לכם כופר נפשכם? ובמה אכפר? כמד אתימה, אם כופר הושת עליו נתן פיתיון נפשו. בסדר, בואו, אני אשלם לכם. כדי שיפסוק הרב, עד הוא דכתיב וברכו את נחלת השם. וכמד אתימה יברך יעקב את פרו וירחוץ שכלי הרעב, ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף זהב עם שאול ועם ביתו. ואת למרות שהיינו, אמרנו, היינו יכולים ללכת לכיוון של כסף וזהב, למה? כי בעצם נפסקה פרנסתם. אף על פי כן, מה הם רוצים? רוצים דם. עכשיו זה גם מתחבר למה שאמרנו במדרש מקודם. מה אמרנו? שבעצם מה היה נקודת החיבור שלנו עם עם ישראל? חשבו להמית. חשבו להמית. למה כן אמר לנו דוד, מה נהיה לכם דחון מתקטלין? סבו לכם כסף וזהב, אמרו לו, אין לנו מבקשים כסף זהב עם שאול ועם נבטו, לא היה לנו חייב ממון שממון ניטול ממנו. אלה נפשות חייב לנו, נפשות אנו מבקשים. אמר דוד, דילמה, דינון בעתים פלגין מן פלגין, נסב כל אחד ואחד מניו. אומר, אולי אני באופן אישי יוכל ליצור אישום מציאות, אולי מתביישים זה מזה, ולכן הם אומרים, אי אפשר. מה הוא עשה? לקח כל אחד ואחד לשיחה אישית מהגבעונים. ואבא מפייס לי, קבל גרמי, ואמר לו, מה נהיה לך ואינון מקטלין, ניסה לשכנע אותם. סב לך ממון, הוא אומר לי, אין לי כסף וזהב עם שוב ועם ביתו, ואין לנו לחזור לאחרים, אלא עליו. שעבדיו לא רצו לשלוח יד בכהנים ולא בנו, שאמר ולא אהבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם, אבל ואין לנו איש להעמיד בישראל, כיוון שראה דוד שלא קיבלו ממנו, אמר להם, מה אתם אומרים, אני עושה לכם, אם נפשות אתם מבקשים, אני אעשה. אין ברירה, בגלל שזה הציווי. מה? כן, 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 כן. נכון. עד הוא דכתיב ויאמר, מה אתם אומרים, אעשה לכם, כיוון שאמר להם דוד, כן, אמרו לו, אין לנו מבקשים לפרוע לו, ככל מידתו, הוא קילנו וחשב להשמידנו, שלא לנו עמידה בכל גבול ישראל, אין לנו מבקשים מכל בניו, אלא שיבה כנגד השיבה אשר הרגה ממנו. עד הוא דכתיב ויאמר אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו. אשר קילנו שבע אותיות, אין כנגד שבע נפשות שהרג מהם. לפיכך הותר לנו שבעה אנשים מבניו, וקנו להשם מגבת שאול בחיר השם. כדי שיראו כל העולם, ויתראו ולא יוסיפו עוד להרע לגרים. זאת אומרת, היה זה עניין מעמד מיוחד, לא להרע לגרים. וזה בעצם כל המהות של המעמד הזה. למה? תראו עכשיו מה קרה. לכך כתיב להשם שהוא ציווה להיטיב לגרים, והוא הרע להם. למה בגבעת שאול? כדי שידעו אם למלך לא נשא הקדוש ברוך הוא פנים קל וחומר לאדיוטים. בחיר השם, את מה? הם מקטרגים לעם וקראים לבחיר השם. הרי הם באים נגד שאול והם קוראים לו בחיר השם. למה צריך לקרוא לו בחיר השם? אלא הם אמרו בגבעת שאול, יצא בת קול ואמרה בחיר השם. כיוון שראה דוד צרתו צרה, התחיל לומר להם אני אתן. עד הוא דכתיב, ויאמר המלך אני אתן, ויחמול המלך על מפיבו של בן יונתן, אז שהיה אדם גדול בתורה, נתן דוד עיניו בו להצילו מידם. אמר דוד, הריני מעבירה לפני המזבח. אני רגע אחד רוצה לעצור רגע אחד את המהלך הזה, אני מדלג רגע, אולי נחזור על זה בהמשך. אבל מה קרה? בעקבות אותה תליה של אותם שבעה מבני שאול, כל אומות העולם שאלו שאלה מאוד קשה. והיו אומות העולם אומרים, תורתן אלו פלסטרונים. יש פה, התורה שלהם היא לא אמיתית. כתוב בתורתן לא תלין נבלתו, ואלו תלויים שבעה חודשים. כתיב בתורתן אין דנים שניים ביום אחד, ואלו שבעתיים יחד. כתוב בתורה לא יומתו אבות על בנים, ואלו מתים מאבון אבותם. והיו שואלים עליהם, מה חטאו אלה שנשתנית מידת הדין? והיו ישראל אומרים להם, אבותיהם של אלו פשטו ידיהם בגרים גרורים. אמרו להם, וכימה טבען? אמרו להם, אלו הגרים שיגרו בימי יהושע. אמרו להם, חשבי הגרים הגרורים, הארורים הללו, עשה קדוש ברוך הוא לעמו, כן? עונש כל כך חמור בגלל כאלה גרים גרורים? מה בבני מלאכים כן בהדיוטות אחת כמה וכמה? ומה אם אלו שלא נתגרו לשם שמיים, ראו איך תבע הקדוש ברוך הוא את דמן, המתגר לשם שמיים אחת כמה וכמה, ודאי אין אלוקיה כאלוהיהם, ואין אומה קומתם, ואין לנו לדבוק אלו באומה זו, שאלוהיה הגדול מכל האלוהים, מיד נתגיירו הרבה גרים מאומות העולם. זאת אומרת, המהלך הזה גרם לגיור המוני, ולתוספת גדולה מאוד של אומות העולם למי? לעם ישראל. זה מסביר לנו איש ימידה את הכנה לבית מקדש. למה? באותה שעה, מאומות העולם, באותה שעה 150 אלף. 150 אלף גרים באותה שעה. שאמר ויספור שלמה כל האנשים הגרים בארץ ישראל, אחרי הספר, אשר ספרם דוד אביו, ימצאו 150 אלף ו-3,600, מה עשה שלמה 70 אלף, נושא שבל ו-80 אלף חוצבי בער. זאת אומרת, בעצם לוקחים את אומות העולם, ומה הם הופכים להיות? חלק מבניין בית המקדש. זאת אומרת, מצד אחד, הם לא יכולים לבוא בקהל מבחינת להיות עם ישראל אותם גבעונים. מצד שני, נוצר פה בעקבות היחס הגבעונים איזושהי מציאות של מה? של חיבור בין אומות העולם לבין עם ישראל, שהם אלו שמסייעים למה? לבניין בית הבחירה. שנאמר, ויספור שלמה 70 אלף איש נושא סבל, וכל כך למה להודיע שהקדוש ברוך הוא מקרב את הרחוקים, ושמח לרחוקים כקרובים. ולא עוד, אלא שמקדים שלום לרחוקים מהקרובים, שמר שלום שלום לרחוק ולקרוב. עכשיו, יש פה את הסיפור השני של רצפה בתיה, שזה בלי נדר נתבונן בסיפור הזה, שהוא בתוך הסיפור, זאת השם בפעם הבאה.